אם נותנים עוד חשוב ברב, אפשר לראות שחיית הספרות, התחדשות הספרות, כמו שהתחלנו בשבוע שעבר, היא אינה רק עוד נושא, עוד אמצעי. שלושת הפסקאות פה שנשתלות באמצעה של באמצעו של אורות התחייה למדות עד כמה התחיית הספרות היא שלב ששייך לטהרת הרוח וטהרת החיים שמתחדשים פה בארץ. אנחנו התחלנו לקרוא פסקה למדבר, למדנו את חלקה הראשון. אי אפשר לספרות ישראלית שתצליח ולא התקדשות הנשמות של הסופרים. הסברנו שלפי דברי הרב, ספרות זה ביטוי של הגות לב פנימי. וככל שספרות היא לא מתחילה ממה שאדם מציע לתאר בצבעים עזים, חוויה שמתרחשת במציאות. אלא ספרות היא חלק מרוח ממללה של האדם. כלומר, מהאפשרות לתת ביטוי לעולמות פנימיים, אוצרות פנימיים. ולכן ספרות ישראלית מתאימה, שמתאימה לשיעור הקומה של ישראל, צריכה לתת ביטוי לאוצרות הפנימיים שגנוזים בתוך רוחנו. לתת ביטוי ספרותי למה שבאופן רגיל הוא למעלה מכל ביטוי. פה לא מדובר רק על אדם שהוא מוכשר לתאר בצבעים עזים כל מיני חוויות או סיטואציות שונות וליצור הזדהות של הקורא עם החוויה, אלא מדובר פה על שכלול מיוחד מאוד של שיעור הקומה של האדם, של האומה, שבא לידי ביטוי בכישרון הדיבור. הסברנו שיש אנשים פנימיים שיש להם עולם פנימי. אדרבה, בגלל שהעולם הוא כל כך עליון, לכן הם פוגשים אותו דווקא בדומייה, בעולם הדומייה, בעולם הדממה, שמצליחים לפגוש בתוכם דברים שהם למעלה מיכולת הביטוי. מתוך אותם אנשים פנימיים, עליונים, שלשונם לא רק עסוקה כל הזמן לדבר גדולות, אלא יודעים לשים אומנותם בעולם הזה, כמו דברי הגמרא בסנהדרין, ישים עצמו כאילם, כדי לתת ביטוי לתנועות הרוח הפנימיות. מאותם אנשים יש כאלה שגם אחר כך מצליחים להביא את הזרמים הללו, את התנאים הללו, את ההסברות הפנימיות הללו גם לידי ביטוי. ולכן אומר הרבי אצלנו, שהסופרים שאנחנו מצפים אליהם, אלו בעלי נשמות קדושות. כל סופר שאינו עמל לטהר את מידותיו, לזכך את מעשיו ואת רעיונותיו, עד שיהיה עולמו הפנימי בעצמו, זה הנושא שבא לידי ביטוי, עולמו הפנימי בעצמו. ספרות שמתארת חוויות שקורות, היא לא הספרות שהרב מדבר עליה, הרב מדבר על ספרות, סיפור, דיבור, שעניינו לתת ביטוי לעולמו הפנימי בעצמו. זה מילים צריכים להדגיש. עד שיהיה עולמו הפנימי בעצמו מלא אורה, והשלמות הפנימית מורגשת בתוכו יחד עם הדאגה להשלים את החסר, כי יש פה מורכבות. צד אחד בצד העליון של הנפש, חשים ומרגישים ונמצאים כבר בשלמות שבכוח. צד שני, חשים את הדאגה להשלים את החיסרון שבפועל, ולכן נוצרת תנועה כזו להביא את השייכות הפנימית לידי ביטוי. ולכן הנפש של הסופר היא ממוזגת. ענווה ממוזגת בגבורה, שלוות רוח, עם התעוררות. שלוות רוח, עם התעוררות שכלית ורגשית חזקה להיטיב ולהזכיר את עצמו, חפץ נשגב לעמוד ברום הטהרה והקדושה הציבית. כל מה שאינו עומד במעמד כזה לא יוכל להיקרא סופר באמת. הביא על זה הרב את הגמרא במסכת חגיגה. רק הראשונים היו נקראים סופרים. עוד לפני התנאים ולפני האמוראים הראשונים היו נקראים סופרים. מדוע היו נקראים? כמו עזרא הסופר שלמדנו עליו בפסקה למדהי, שהוא יחד עם הופעת תורה שבעל פה, שגזר את תורה שבעל פה, זו תורה שמופיע בפה, בדיבור. אז הוא ביחד עם זה, כיוון שהתורה צריכה לשכון עכשיו בתוככי החיים, הוא חידש תקנות שעוסקות בטהרת החיים. לא רק דברים שעוסקים ומבינים אותם בשכל, אלא כשבאים להביא לידי ביטוי חי וממשי וחווייתי את אותם אמונות וערכים שאנחנו מאמינים בהם בשכל, זה לדאוג שהכלים, כלי החיים, כלי הביטוי יהיו טהורים. אז עזרא הסופר היה נקרא סופר, ושהיו סופרים אותיות שבתורה. מה הכוונה שהיו סופרים אותיות שבתורה? הכוונה היא, האותיות, אני לא יודע מה הכוונה, אבל נסביר קצת מה אנחנו כן מבינים. המילה היא כבר יש ברת משמעות. אות אין לה משמעות. אבל האות היא השורש שממנו יוצרים את המילה. אדם שהוא פוגש רק את המילה. יודעים שאנחנו לא קוראים אותיות. אנחנו מיד מזהים מילים. יש כאלה שמזהים ארבע מילים בבת אחת, יש כאלה שמזהים חצי שורה בבת אחת שורה, יש כאלה שמזהים לקרוא שבע שורות בבת אחת, אבל אדם נורמלי הוא קורא מילים, אפילו כמה מילים ביחד. אם אדם צריך לקרוא אותיות שאין להם משמעות, הוא לא זוכר, הוא מתבלבל. וזה בגלל שאנחנו, מתוך המשמעות, אנחנו משתמשים באותיות רק כדי לצרף אותם לבטא משמעות, שייצרו את המשמעות. אבל אנחנו יודעים הרי שהמשמעות הזו נוצרה מן האותיות. האותיות שייכות לשורשי החיים. מהאותיות מרכיבים את המילים, ומהאותיות מרכיבים את המשמעויות. המשמעויות שאנחנו פה פוגשים בעולם זה ביטויים שיתגשמו, שירדו עד אלינו, אבל שמתחילים ממה שלמעלה מהמילים, מתחילים משורשי הדברים. אז הסופרים שהם ידעו את המשמעות, ועסקו במשמעות של כל אות. כמה פעמים ו' כתוב בתורה, כמה פעמים ז' כתוב בתורה, מה זה משנה כמה פעמים ז' כתוב בתורה? זה משנה, הרי הכל מקרי, לא. כי האותיות, כמו שאנחנו לומדים ברש מילים, לא לומדים, הרב כותב רש מילים, אנחנו רק יודעים שספר כזה, משתמשים בו סבולה, בכל מיני דברים. אבל מה כתוב בספר הזה? מה זה רש מילים? ראש המילים. המילים יש להם ראש, האותיות, הם הראש והשורש של המילה. והסופרים הללו, שקודם כך הייתה להם הגות פנימית, השיח שלהם לא היה מורכב, ולא רק שימש כדי לבטא דברים, שאנחנו פוגשים אותם בפועל בפסוד הגשמי, שכל דבר הוא רק נכנס במילה. הראשונים היו כאלה, שהגות הפנימי שלהם הוא מביא לידי ביטוי את החשיבות שיש לכל אות, לכל שורש. הם היו ראויים להיקרא סופרים. הסופרים צריכים להשתמש בביטוי לא כדי לבטא משהו שמורכב רק ממילים, כי נעשות דרך הביטויים לבטא משהו שמתחיל משורשי ההוויות, להשיב את כל המציאות. זה מה שהספרות צריכה לשמש, להרים את כל המציאות כדי שתוכל להיפגש וממילא לממש את מה שעומד בשורשי המציאות, בשורשי ההוויות, שזה בא לידי ביטוי ברעיונות מאוד עולמיים שבאים לידי ביטוי באות. ההבדל הוא שספרות שהיא רק מתארת מציאות מוחשית, שכבר מציאות שהתגשמה, אז היא תהיה ספרות פרוזאית. מה הכוונה? ספרות שמבטא תוכן, כמו שאומרים פרוזה. אבל כשבאים לבטא משהו שהוא מעל הגילוי, צריך להשתמש בפיוט. פיוט לא, לא, אולי גם זה גם פיוט, אם יש ספרדים זה ככה, אבל משתמש בלשון פיוטית, הכוונה לשון, שהיא משתמשת באוצר מיוחד של מילים, שהוא נועד לבטא את מה שמעל המילה הרגילה. מה שמעל מה שבא לידי ביטוי. אז ביחס לזה, הרב כותב, הראשונים היו נקראים סופרים, כי שהיו סופרים אותיות שבתורה, וספירת האותיות שבתורה, זה שהם ידעו את החשיבות של כל אות, לא רק התחילו מהמילה או מהמשמעות שכבר אפשר לפגוש אותה בהיגיון הרגיל שלנו, היא העליתם למדרגה עליונה של טוהר, רוח וגבורת נשמה, עד ששם סופרים היה נאה להם. והם היו סופרים בעצם, כי הם היו אנשים שמשכים לעולם הדומיה, מה שעוד לא יכול לבוא לידי ביטוי, ואותו הם רצו להמשיך את תוככי המיטוי, שזה היה צריך הרבה טהרה וגבורה, כמו שלמדנו בפסקה שעברה, שלכן עזרה תיקן תקנת תביעת קרי, ואף שאין דברי תורה מקבלים טומאה, אבל יש צורך כדי להכיל את זה, את החיים, צריך שהחיים יהיו טהורים, לכן יש הרבה עיסוק בטהרה ועוד תקנות ששייכות לעזרה. ואם את הספרות הישראלית אנו חפצים לאחיות, צריכים אנו ללכת בדרך הקודש הזאת, לבוא מן הקדושה אל הספרות. יש כאלה שרוצים לבוא אחרת, מן הספרות אל הקדושה. לא, הרב הוא מציב פה רף מאוד מאוד גדול. לא יודע אם הרב שולל פה, כמו שאנחנו עוד נראה מכל דברים, הרב לא שולל. שלאט לאט להתפתח גם הכישרון הספרותי ממטה למעלה. שהתחילו אנשים, גם אנשים שהם לא תיאורי רוח למעלה, ברור שיכתבו ספרות, לאט לאט ידרגו לו. וספרות אמיתית, ספרות שבאים אליה באור ישר, מן הקדושה לספרות. כלומר, קודם כל גדלות הנפש, תעצומות הנפש הפנימיות. אדם שיש לו עולם פנימי מלא, הוא צריך להתרגל, להביע אותו בספרות. לא קודם כל, בוא נזהה את האדם הכישרוני בספרות, מי יכול לכתוב יפה, ואז ננסה שיכתוב ספרות של קודש. אם הוא יכול לכתוב יפה, לפעמים זה נובע מזה שהמגע שלו עם המציאות, עם המציאות המוחשית, הוא מאוד עשיר. לא תמיד זה מראה שבאמת יש לו עולם פנימי. כמו ההבדל בין אדם רגיש לאדם מרגיש. לא כל אדם רגיש, זה אדם מרגיש. לפעמים, שואלים, תגיד, הבן אדם הזה רגיש בשידוכי, למשל, שואלים, מה מתכוונים? לא תגיד אם הוא רגיש, רגיש לפעמים זה לא טוב, רגיש זה רק אתה לוגע ומיד הוא נעלב. כן? הוא מאוד מאוד רגיש. אבל לא תמיד הוא באמת מרגיש. מרגיש זה אחד שעולם הפנימי שלו, הוא חש דברים. שכשהוא פוגש מציאות, הוא יודע לחוש אותה, הוא יודע להרגיש את העולם הפנימי, באופן אינטואיטיבי. אז כן, אנשים מתבלבלים, זאת אומרת, לפעמים סופר, אחד שיש לו שונה שירה, זה לא אומר, אני לא אומר שזה. לפעמים יש אנשים שיודעים לכתוב יפה ולתאר, ולא תמיד זה מראה שיש להם עולם פנימי, עד רבה. לפעמים זה מראה שיש להם סיפוק מאוד גדול מהעולם החיצוני. הם כל חוויה הכי קטנה שאצלנו היא נצטרת באופן גולמי, הם יודעים כבר לתאר אותה ולצבוע אותה בכל מיני צבעים, זה נפלא, אבל זה לא תמיד אומר שיש להם באמת עולם פנימי. לפעמים, דווקא בגלל שהם יודעים לתאר ולצבוע בצבעים עשירים מאוד את העולם החיצוני, סימן שזה העניין שלהם. הם יודעים לתאר חוויות, זה אומר שיש להם גם עולם פנימי, בכלל זה לא אומר. לפוך, צריך ליצור אנשים, צריך לגדל אנשים, שתעצומות הנפש הפנימיות שלהם יהיו עליונות. עד הבא, לפעמים הם מרגישים אילמות רוחנית. חוסר יכולת לבטא מה שהם באמת חשים ומרגישים, את הגדלות שהם מרגישים, תנועות רוחניות אדירות בתוך הנפש. כמובן זה נעשה על ידי שמתקדשים, מתארי ומתקדשים, אדם שהוא אוכל הרבה פיצות, פלאפל, לא שאני נגד הפיצות עולה, אבל כמובן אדם שהוא אוכל הרבה ומתמלא בחומריות, אז האחים שלנו נעשים גסים. אז השיח שלו זה שיח חיצוני. אבל אדם שעיקר התנועות שמתחוללות אצלו בנפש זה תנועות רוחניות פנימיות. כמה הוא מצליח להביא מזה לביטוי? לא הרבה. חוץ שהוא לא מצליח להביא מזה לביטוי. יכול להיות שכמה מילים. אבל יש לו עולם פנימי מלא. עד רבה, הרבה פעמים זה נובע מזה שהוא רגיל להתכנס פנימה. וכשהוא מתכנס פנימה הוא לא נפגש עם האפס. זה לא הנרוונה של הבודהיזם. הוא נפגש עם עולם מלא, מלא ועשיר. מלא תחושות, מלא הרגשות. העולם הזה לאט לאט מוצא איזה סדק ומתחיל לבוא לידי ביטוי. ובהתחלה זה יבוא במילים מאוד גבוהות וכמה משפטים ספורים. ולאט לאט, כנחל פורץ. דוגמה לזה. מי יש לנו דוגמה לזה? הרב קוק. האם הרב קוק כתב ספרות? או, שאלה אחרת. האם הרב קוק כתב את מה שהוא כתב בתור ספרות? לכאורה. איזה ספרות? זה דברים מאוד עליונים כדי ללמוד את זה, לשבור את השיניים, ללמוד מה בדיוק הכוונה, זה נוכל באורי קודש. אבל רואים בכמה מקומות שהרב היה ברוך אומר ועושה, והרב התכוון שמה שהוא כותב באורות זה כבר שייך לספרות הקודש. איך אנחנו יודעים את זה? יש בכמה מקומות, ביניהם גם באיגרת שמופיעה לפניכם פה בעמוד שמתוצפים פה שתי איגרות. בוא נקרא קודם כל את הקטע הקטן מתוך איגרת שינם ד' שתי קטעים באיגרות ב'. אז אומר הרב, אומנם דעת הקהל הולכת ומתפתחת, והספרות הטובה היא בוודאי האמצעי הישר לפיתוחה ושכלולה, כי דעת הקהל מושפעת מספרות, כך זה היה בזמנו של הרב, אולי גם היום במידה מסוימת, והספרות היא מכשיר כדי להביע דעות עליונות. העיתונות הדואגת לפיתוחה של דעת הקהל, זה עדיין לא הספרות שמדובר עליה באורות, אלא זה נגיד ספרות יותר פופולרית, יותר מגישה, אבל גם עליה אומר הרב כך. העיתונות הדואגת לפיתוחה של דעת הקהל צריכה היא לעמוד ולהשתדל שתישאר עומדת תמיד על מדרגה יותר גבוהה ומפותחת מהמדרגה של דעת הקהל שבהווה. כלומר, הספרות היא לא צריכה להביא את רכשי הלב של דעת הקהל עכשיו, היא צריכה לנסות לרומם את הקהל לדעה שעדיין לא מצויה בו, ולהרציא, מלשון הרצאה, להרציא תמיד אמצעים נכונים, איך לסגל את הדעה הקהלית ולהקריבה לאט לאט לאותו הגובה שכבר באה עלה העיתונות בכללה. כמובן, לא על דעתו של העורך הפרטי אנו מדברים פה, כי הם על רוח העיתון וחוג סופר ויותר משפיל. טוב, זה כשהרב כותב באיגרת לעורך עיתון על איזה איכות ספרותית צריכה לבוא לידי ביטוי בעיתון. אבל הנה תראו, הרב כותב מאמר, אלה שזה מאמר קרבת אלוקים. זה מאמר קרבת אלוקים. והרב כותב את זה לפרסם בעיתון. מי שלמד מאמר קרבת אלוקים יודע שזה מאמר קשה. זה לא מאמר כל כך פופולרי. לפעמים אנחנו קוראים דברי הרב שמתפרסם במאמרי רעיון, ושואלים, מי היו האנשים שקראו את זה? הרב פרסם את זה בעיתונות. מי היו האנשים שקראו את זה? בסתיו אחד פתח ביום שישי, רוחמה, תביא לי את העיתון. איך אפשר? מאמרי רעיון זה מאמר לא קשה. אז מה הרב התכוון שהוא כתב את המאמר הזה ופרסם אותו בעיתון? שמה המאמר הזה? מאמר הזה זה צירוף של פסקאות של הרב. אז כמדומני שתלמידו הרב בנימין מנשה לוין כתב לו איזה לא ביקורת, אז זה הערה, למה הרב לא כותב באופן יותר פופולרי? תראו מה הרב עונה לי. הדבר המאמר, חביבי, תבקשני, אתה שאתה מבקש ממני לבאר דברים מן המאמר, תבקשני לפרש רזי עולם. כמה קשה עליי ההסכם לדבר אפילו אותם ראשי הפרקים שהרשיתי לעצמי לרושמה. אם כן, איך ארחיב עוד את הדברים? אני סומך עצמי על עת לעשות להשם, כלומר, מה פתאום אני מותר לי לדרוש דברים כאלה בפומבי? מהרב זה משום עת לעשות להשם הפירו תורתך. אני סומך עצמי על עת לעשות להשם. לדרוש בפומבי במעשה בראשית, על פי מה שקלט רוחי מרוח השם אשר יראיו הבאים בסודו, ולהלביש העניינים בצורה ספרותית כמה שאפשר, כדי שהמעמיקים המיוחדים שנטייתם המיסטית חזקה היא, והם גם הם נמעדו, כלומר נפלו, מאור החיים אשר באור עולם עצו באור תורה ששם, עזבו את המצוות, אבל יש להם נטייה רוחנית גבוהה. הם יבואו ויראו כמה גבהו אורחות המחשבה הישראלית בחוג החבוי הזה. ויראו עד כמה. הפנימיות של תורה היא מלאה עומק, אבל ליתן אלה הרעיונות בצורה לגמרי פופולרית, לעשותם מוכשרים לטיפולו של כל שוגע מתיימר להיות חכם לב, עד כדי הרשאה כזאת, כלומר, להרשות לעצמי עד כדי כך, חוצפה כזאת, וזה לא באתי עדיין. ואתה יקירי, ודאי כעת שינך עסוק במסכת האחריתי, אין פלא שהדברים מעורפלים קצת לפניך. זוכר אני כמה התאמצות הייתי צריך להסביר לעצמי אלה הדברים בבירורם. מכל מקום, בטוח אני כשתוכל לקחת מועד מיוחד כראוי, אז יוצץ לך האור עם כל העלמתו. עכשיו תראו את המשפט הזה. כבר קצה נפש רבים בלחם הקלוקל של הספרות שאינה נותנת מקום לעמל המחשבה. מה כתוב פה? ספרות שהיא מבארת את הכל ולא גורמת ללומד או לקורא או לנפגש להתרומם. הוא לא צריך לעמול להבין מה קורה. הרב, זה לא ספרות. והקץ הרבים בנפש הקלוקל. הרב בכלל לא מדבר על ספרות שמתארת חוויות, זה בכלל לא ספרות. זה בכלל לא ספרות, ספרות שהיא רומנית. זה בכלל לא ספרות. הרב מדבר על ספרות שהיא כן מביאה דעות, אבל היא מפרשת ומבארת אותם עד כדי כך, שהקורא או הלומד אינו צריך לעמול כדי להבין מה עומד מאחורי. כבר קץ הרבים בנפש, כבר קץ הנפש רבים בלחם הקלוקל של הספרות, שאינה נותנת מקום לעמל המחשבה. אז הרב כותב לו שהוא מוסיף שתי הערות, ושתי הערות האלה נתפסו בתוך מאמרי רעי. טוב, כדי להבין קצת יותר על איזה ספרות הרב מדבר, בוא נלמד פה ביחד את דברי הרב בכבשים. קובץ א' קופאים ו'. כל מה שהשפה יותר מתעשרת אצל בני אדם, שהרוח האנושי מתגדל, זה בא לידי ביטוי בעושר השפה. אדם שהרוח האנושית שלו היא דלה, אז אוצר המילים שלו הוא דל, בעיקר אוצר מילים שעסוק לזהות חפצים. זה אדם יותר משתכלל, הוא מסוגל להביע רגשות. לא כל אדם מסוגל להביע רגשות. לא כל אדם יש לו תוצר מילים הזה, הוא לא חושב. הוא יודע את המילים אהבה ושנאה, קודם הוא לא משתמש בהם. דבר שני, אהבה זה מילה מאוד מאוד כללית. אדם שיש לו נפש רגישה, נפש מרגשת, זה בא לידי ביטוי גם באוצר המילים שלו. לא סתם בדברי התנ"ך, בדברי השם, ברוח קודשו, מופיעים המון מילים נרדפות לאותו ביטוי שכל אחד מבטא צד אחר. אז ככל שהשפה מתעשרת אצל בני אדם, והספרות מאמצת את כוחה לגלות את כל הצפון. אתם רואים מה תפקידה של הספרות? לגלות את הצפון, את כל הגיוני הנפש היותר כמוסים, וכל הציורים והחזיונות היותר מסובכים ועמומים. כן, הולך החיוב ומתגלה. כלומר, זו תופעה שהרב רואה, כשעם ישראל חוזר לארצו, אז תחיית הדעה והרגש, אצל הרב עיקר התחייה זה התחייה הפנימית בנפש האומה, תחיית הדעה והרגש, כמו שהדעה הולכת ומתחייה, גם הנפש הולכת ומתחייה. ואז האומה נעשית אומה מרגישה. היא כבר מרגישה וחשה, יש עולם פנימי, עולם שמלא אהבות ובירורים פנימיים, ביחס לעולמה, קשרה לאלוהיה, זהותה הפנימית. זה בא לידי ביטוי בזה שהשפה נעשית מאוד עשירה. היום, שוב השפה נעשית מאוד דלה. אנשים חיים רק קצת מאוד קליפי. שוב השפה, איזה שפה היא העשירה? שפה מדעית, מאוד עשירה. צריך למצוא הרבה ביטויים כדי להביע הרבה גילויים. אבל השפה היומיומית היא מאוד מאוד דלה. בעיקר ביטויים אינדיאנים. הוא, בא! דברים כאלה, כן? או... ביטויים מאוד יפים. ביטויים מאוד מאוד דלים. אז אדם לא רוצה להביע את עצמו. כי אין לו, לא, אין לו מספיק עצמו. זה מתחיל קודם כל מזה שיש עצמיות, ואז נבראות המילים. אז, כל מה שהשפה יותר מתעשרת, והספרות מאמצת את כוחה לגלות את הצפון, כן הולך החיוב ומתגדל. על כל מי שכוח בידו להרים את המסכים מהדעות היותר נשגבות, שעל ידן צורת האדם מתעלה, יש דעות ויש דעות, יש עולם פנימי של רגשות, אבל יש את הדעות העליונות, הדעות הנשגבות, שהם יביאו לידי ביטוי באמת את צורת האדם העליונה. מהי צורת האדם העליונה? את הקשר שלו לאלוהים. כשאדם רוצה להביע את הקשר שלו לאלוקים, ואין לו מילים להביע את זה, ויש מילים הוא ישתמש. כן? אם אתה רואה, גם אני עושה כך, וגם אנשים באים לשאול, כי רוצים להביע משהו, כלומר, רוצים להביע משהו, ולא מוצאים את המילים. כי רוצים להביע, אם היו אומרים, עמסתי קדום, מה עמסתי קדום? רוצים להביע משהו פנימי, אני צריך למצוא את המילים המתאימות, נכון? אז הקשר של אדם לאלוהים הוא כל כך עשיר, שעכשיו לכתוב עליו גיליוני גיליוני ספרים, ולא לחזור על אותם מילים. אז מי שיש בידו את היכולת להרים את המסך מעל הקשר המופלא הזה, ומעל הדעות הנשגבות שמכילות אותו, שמרכיבות אותו, חויב לעשות את חובתו, ולא עוד. אלא שכל פיתוחו של כישרון הדיבור והסברה הספרותית, יש לו תפקיד מאוד עליון, תראו לאן הרב מביא את זה, סופו להביא לידי התעודה הנבואית של הפיכת שפה ברורה לכל העמים לקרוא כולם בשם השם. כתוב, עד להפוך אל העמים שפה ברורה להיות קוראים בשם השם. איפה הפסוק הזה? צפניה. מה כתוב שם? צפניה ג' מה כתוב שם? כתוב שם, אני חושב צפניה, לא זוכר. אז מה כתוב שם? כתוב שם שלעמים עכשיו חלק מהבעיה שהם לא יכולים לקרוא בשם השם, כי אין להם שפה ברורה. כלומר, גם מה שהם כבר מרגישים, הם לא יכולים לבטא את זה. עכשיו, זה לא בעיה של ביטוי ספרותי. אם הם לא יכולים לבטא את זה, הכוונה, זה לא יכול להיות חלק מהעולם הגלוי שלהם. אז, אילוי כל העולם כולו, הוא במה שנוצר, נוצרת רוח כזו. יכולת ביטוי כזו, שיכולה לחשוף ולגלות, ובמילא להפוך את העולם הפנימי להיות עולם נגיש. עולם שאפשר לעסוק בו, עולם שאפשר לטפל בו, עולם שאפשר לחוש אותו. אז, כשאתה רואה שצורת ההסברה משתכללת, וזה הרי נוגע ממש לבתי המדרש שלנו, כי במאה השנה האחרונות, רק נדבר על בתי המדרשות, זו התפתחות אדירה בהסברה של קרני אמונה. אדירה. בחבד, בברסלב, ברב קוק, ובעוד הסברות, בעולם החרדי, משהו לא יאמן. תכנים, שעד עכשיו היו עלומים, הסתתרו מאחורי כמה מילים, היום כבר הסברות אדירות, עם משלים, לא מדבר רק משלים והמחשות ודוגמאות, הכוונה ממש הסברות גדולות מאוד. עכשיו, הסברה הזו, למשל היום אנשים קוראים מעיינותיך, גיליון של חב"ד, או קוראים ספרים שמסבירו, מאמרים שמסבירים הרב קוק. פעם זה לא היה. פעם הדברים האלה לא היו. עכשיו, הם לא היו, לא במקרה לא היו, בעצם לא היו, כי כדי שתתפתח השפה הזו, צריך שנים על גבי שנים של עיבוד התכנים, של ספיגתם, עיכולם, עד שלאט לאט נוצרת שפה. אפשר לראות דוגמה מאוד מאוד יפה לזה בחב"ד, כי בחב"ד זה כבר 300 שנה של הסברה. 300 שנה. 250 שנה של הסברה. אתה רואה הסברה, אתה רואה הרבה, הסברה של היום, בחב"ד זה מאוד מאוד שיטתי. יש את האדמו"ר הזקן, מה האדמו"ר האמצעי חידש, מה האדמו"ר הרייט חידש. יש, אני לא זוכר את כל האדמו"רים, אבל יש צורות הסברה שהן אחת על גבי השנייה. היום צורות הסברה זה במאה השנה האחרונה, התפתחות אדירה, בכלל אין לשער ולתאר. שזה לא אני אומר, הוא, הרב פלויני יש לו כישרון הסברה, שלא היה כמותו. זה מדרגת הדור, נוצרות נפשות כאלה, שיש להם יכולת להפגיש, להנגיש מציאות של אדם, תלמיד, עם עולם מאוד פנימי. זה שהרב, כדי לבטא תוכן פנימי, או הרגשה פנימי, אפשר לפגש עם המשפטים המופלאים האלה של הרב, שמורכבים מהמוני מינים שלכל אחד אולי יש, כל אחד לא אולי, כל אחד יש לו תפקיד. אבל גם אם אני לא מבין את המובן של כל מילה, אבל המכלול של המילים מפגיש אותי עם מציאות מאוד פנימית. אז אני לא מדבר רק אדם שקורא הרב ואומר, איזה עולם פנימי, אבל לא מבין שום דבר. אדם שמבין, הוא מבין את היחס בין המילים. הנה, הסופר צריך להתעלות. אבל עכשיו, תראו, הרב משתמש ב-20 מילים כדי להסביר מהי התלות הזו. מלא אורה פנימית, ענווה ממוזגת בגבורה, זה, כמו שאני סיפרת לכם פעם שעברה, באחד המסגרות סיפרתי, בבין הזמנים היינו באיזה קרם. קרם מאוד מאוד מפורסם, הקרם הכי טוב בארץ, הוא נתן היינות הכי טובים בארץ, והקורם הוא זה שעתם אותו. הוא נתן לנו שתות יין, והוא הסביר לנו אותה טועם יין, טעם של יין, מה יש לפלפל בזה? אתה לא מבין, מה צריך מקצוע של יינן, טועם יין. כל היינות בערך נראים אותו דבר, למי שלא מבין. וכמו שמי שאין לו ילד, אז כל התינוקות שנולדים נראים אותו דבר. אתה מסתכל, כולם נראים אותו דבר. לא נכון. כי זה תפיסה מאוד מאוד מכלילה וגסה. אז הוא לימד אותנו, לא לימד אותנו, רק אמר לנו, עכשיו אני נותן לכם להרגיש, אני עכשיו אומר לכם מה להרגיש בדיוק. פתאום אתה שומע, אתה מרגיש שבטעם של יין, כמה מרכיבים יש? כמה מרכיבים? יש את החמיצות, ויש את התנינים, לא יודע איך קוראים, את העפיצות. יש את החמיצות, ויש את האפיצות, ויש את המיזוג, ויש את משהו לא יאמן. עכשיו אתה מבין למה יינן צריך ללמוד שנה וחצי, יינן שלוש פעמים שבוע? כמה שעות, לא זוכר כמה שעות אומר לה. אתה שואל, מה יש בזה? כן? אתה רואה את התינו, מה יש בזה? אז למה אני נותן את הדוגמה הזו? הדוגמה שמישהו שהוא נמצא מבחוץ, הוא אומר, הכל נראה אותו דבר. כאילו שאתה נמצא בפנים, בחוש הטעם, רק בחוש הטעם, שזה לא החוש הכי אצילי באדם. אדר בעד, חוש הכי נגושה, במובן מסוים, חוץ מחוש המשוש. לכן ילד, הוא רוצה לפגוש דבר, איך ילד פוגש? ילד קטן תינוק, מכניס כל דבר לפה. כן, זה אמצעי הכי ראשוני, לפגוש בפה. מכירים ילדים שמכניסים כל דבר לפה? כל דבר מכניסים לפה. כן? צריך לבלוש, באופן בלתי אמצעי. הטעם, כמה רכיבים יש בטעם שהופכים אותו להיות משהו. אני מוכר את זה כמשל. הנמשל, אדם פוגש משפט ברב, הוא אומר, אוי, זה משפט עדיין, אבל לא מבין מה בכלל המילים עושות שם. כל כך הרבה מילים כדי לתאר משהו שהוא התעלות. נו, גם המילה הזו זה כבר מילה שלא היינו רגע משתמש בה, אנשים בחוץ לא משתמש במילה, התעלות. כן? אבל ההתעלות הזו שאני מדבר עליה, הוא מרכיב אותה מ-20 מילים. לפעמים פסקה שלמה. אבל אתה פתאום רואה שנוצרה הסברה כזו, שהרב אומר שהיא חלק מהתעודה הנבואית, שאז להפוך אליה מין שפה ברורה. נוצרת השפה הברורה הזו, היכולת להביע מציאות מאוד עליונה. זה נקרא לקרוא בשם השם, לקרוא בשם השם להגיד, הלו אלוקים, אני אוהב אותך. לקרוא בשם השם הכוונה להביע, באוצר המילים העשיר ביותר, את קשר האמונה, קשר הדבקות שלנו בריבונו של עולם. אז, מי שנמצא מבחור, באמת קשה לו, רק שומע את הביטוי עריגה נשמתית, הוא כבר נופל מגניק, זה לא שייך לשום דבר, זה לא מילים שמשתמשים בהם בחוץ. זה לא מילים שמשתמשים בהם. משתמשים במילים להביע חפצים, זה הכי הרבה. קצת תארים, יפה, מקסים, נהדר, גם זה כבר אנשים שמשתמשים במילים מקסים, נהדר, זה כבר אנשים עם עולם רגשי. בדרך כלל אומרים, כיף. כיף, כיף. כן? לא, באמת, אני עכשיו אומר לכם ברצינות. האינטליגנציה הרגשית, איך בודקים אותה? בודקים אותה לפי אוצר מילים, חלק מהבדיקות. אם אדם אומר מקסים, נהדר, מפעים, אדם אומר מפעים, זה כבר מפעים שאדם אומר מפעים. כן? אבל אם אדם אומר כיף, וואי, איזה יופי, זה אינוולידיות. כן? אדם אומר מקסים, נהדר, מפעים, כן? אז יש אוצר מילים שלהם, שהוא ביטוי של עולם פנימי. הריגה נשמתיים. עוד מילים. אפילו מילים פשוטות שאנחנו רוגים להשתמש בהם. התהרות, התקדשות. אז נוצרה שפה שלמה שהיא ביטוי של משהו פנימי. היא לא שפה שמתארת חפצים. היא גם לא שפה שמתארת תארים, נגיד תארים כלליים, גסים. אלא קווים דקים בכל רגש, תמחה, יש חדווה, כל דבר יש ביטוי. כמו שאדם יש לו עולם יותר אשר, אז השפה שלו משתנה. הרב אומר, מי שיש לו את הכישרון, הוא צריך להשתמש בו כדי להרים את המסכים מעל הדעות היותר נשגבות. אם כן, הרינו רואים בפריחתה של הספרות גם כן, הזרחת אורו של משיח, מהעולם. וההפרחה של פיתוח השפה מגדלה בכל העניינים, נכון? זה לא רק בקודש. יש את המדרגה של התפתחות השפה, היא מופיעה גם בחול וגם בקודש, גם בסמה וגם בתור. אנחנו צריכים להשתמש בה בהופעת הקודש. מצוין. אתם מתחילים קצת להבין למה אני מדבר? על מה אני מדבר? כן, אני הצלחתי להסביר את עצמי בהסברה טובה. קצת להבין לאיזה עולם הרב מדבר. אז נכון שיש גם ברב קריאה לפיתוח הספרות. אני נלמד על זה. כן, אבל הוא אומר, תכתבו ספרות. אבל הספרות שהרב מדבר על בורות התחייה, זה ספרות של קודש. וספרות של קודש זה לא רק זה להציג, לתאר בית מדרש, לתאר ציור של בית מדרש. זה לא אפשר זה ספרות של קודש. ספרות של קודש זה להביע הגות לב פנימי של קודש. עוצמות ועצמיות של קודש, של התקדשות. אומר הרב בקובץ א' ת' ק' י' ב' הספרות של הקודש מוכרחת להתפשט וצריכה להתרחב. כל הגות לב טבעי של הגיון קודש, של שירה חופשית, שיסודה ביסוד הנשמה במקוריותה. זאת אומרת, שהגות לב הזו לא צמחה מן המציאות, היא צמחה מן הנשמה. זה הבאה פנימית, המעיין הפנימי של אדם הוא זה שהוליד אותה. צריך הוא להיות נקלט במקלט הספרות. כלומר, הספרות צריכה לקלוט אותו ולהביע אותו. ויעמדו זה נגד זה. כלומר, הספרות הזו של קודש, שתביע הגות לב פנימי, היא תעמוד כנגד כל הגיוני הרשע, שהנפש התמאה שבאדם הוגה, שהיא מתגלמת בספרות. זאת אומרת, שהנפש התמאה שבאדם הוגה, שהיא מתגלמת בספרות. וספרות כזו מסריחה את העולם בהבלה מעופש. ותחת זה, או נגד זה, תבוא ספרות נובעת ממקור חיי הקודש, ותבשם את העולם. תבשם, הכוונה, תפיץ בורח טוב, תעדן אותו, תעלה אותו. הביסום הזה בהתגברו. עכשיו אומר הרב חידוש, זה כבר חידוש נפלא מאוד, שנראה אותו ברב כמה פעמים, הוא שייך כבר לפסקה הבאה ולא שאחריה. הרב אומר שהביסום הזה בהתגברו יהפוך לטובה גם את כל הסירחון כולו. זה כבר מה שהביסום הזה אפילו יתקן את הסירחון. וכל ניצוצות הקודש של הטוב והאושר שמפוזרים באותו הזרם הנדלך של הספרות המפקים ממקור בלתי טוב של הנפש האנושית. אבל יש שם ניצוצות של קודש, גם הם יעשו אגודה אחת לטובה, לקדושה ולאורה. טוב, תכף נלמד את הפסקאות הבאות, רק לפני זה בוא נסתכל פה בצד, מה שאומרה קובץ ג' רשפי ה'. איך מפתחים תכנים של ספרות, אומר הרב. לפתח את הספרות בתכני אמת וקודש מקוריים. מקוריים, הכוונה אלה שנובעים מן הנשמה, זה הכוונה מקוריים. מקוריים זה לא כמו שמשתמשים היום, מקורי הכוונה שאף אחד לא אמר את זה לפניך. מקוריים הכוונה שנובעים מן המקור. קודש שנובע מהמקור זה כזה שנובע מהנשמה. ואני מדובר באדם שיש לו שיח נשמתי, שהנשמה היא ממלאת אותו בתכנים, ברעיונות, בהרגשות. אז לפתח את הספרות בתכני אמת וקודש מקורי, צריכים בעלי המחשבה שגיונותיהם נובעים ממקור הקודש, להרגיע לעצמם בפירוט מחשבות. כלומר, לא לייצר רק במחשבות כלליות, מחשבות או הרגשות כלליות, לנסות לפרט אותן. הרב אומר, יש אנשים שיש להם שיח פנימי, מתמלאים בהערה נשמתית, וההערה הזו נתפסת בתור דבר מאוד כללי. כמו, אני רוצה להגיד, מה הקשר של עם ישראל לארץ ישראל? קשר של קודש, טוב, רגע, זה טוב. עכשיו תנסה לפתח את זה. מה זה אומר? של ארץ ישראל יש תפקיד להוציא מן הכוח אל הפועל, תתפיל אותו, מה לא? תתחיל להגיד דברים. כלומר, אדם, ההערה שהאדם מקבל מנשמתו היא הערה כללית. הוא צריך להרגיל את עצמו לפרט אותה, כדי שיוכל להביא אותה בספרות. כי השטף הגדול שאור הקודש שוטף על הנשמה, גורם שהדברים שיסודם באצילות עליונה באים סתומים. ואם הם סתומים, קוראים הם רק רעיונות מאוד כלליים ולא מפורטים, אז הדרישות הספרותיות אינן מתפרטות. אז אי אפשר לדרוש את זה, אי אפשר לכתוב את זה, אי אפשר לפרט את זה בספר. ומתוך כך, העולם נשאר עומד ותוהה מבלי דעת מהו התוכן שכל עובד דעת הקודש הללו מרצים לפניו. הוא לא מבין אותם, צריך ללמוד לפרט את זה. הפסקה הבאה זה רשפ"ה, ברשפ"ה הרב כותב להתרגל לומר דברים פשוטים, כי הדברים הפשוטים מכילים את הרעיונות הכי גדולים. תגיד דברים פשוטים, פשוטים, אומר הרב. וכל ההשפעה, אם אנשי הקודש יש להם הגות פנימי, לא יפרטו את זה, אז כל ההשפעה תישאר לפי זה רק על יסוד ההרגשה הפנימית השרויה בתמותה אצל ההמון כולו, וליסוד המעוף השמימי שיחידי סגולה. אבל נעלם דבר מכל הקהל עד שיפורטו הדברים, טיף אחר טיף, טיפה אחר טיפה. לכן, אומר הרב, צריך להתרגל להופיע את הדברים באופן שיכול להתפרס ולבוא לידי ביטוי. אז זה ביחס לפסקה הזאת. כדי ללמוד את הפסקאות הבאות, בואו נמשיך בפסקה הבאה. פסקה למדבר, שאנחנו לומדים אותה ביחד עם פסקה למדבר. אם הפסקה הראשונה, פסקה למדווה, עסקה בסופרים, פסקה למדווה היא כבר עוסקת בספרות. כן, אז רק נספיק לקרוא אותה. הספרות תתקדש. איך? על ידי, וגם הסופרים יתקדשו. יתרומם העולם להכיר את כוחה הגדול והאדים. מה זה כוח אדים? כוח רוחני, את היכולת שלה לעדן, לעדן הכוונה להפוך את זה להיות יותר רוחני, פחות גס, פחות חומרי, יותר רוחני, יותר ערכי. כוחה הגדול והעדין של הספרות. מהו כוחה הגדול והעדין של הספרות? הרמת היסוד הרוחני בעולם בכל עילויו. כל עולם, כל תקופה, יש איזו מדרגה רוחנית שעליה היא מיוסדת. התחלה המדרגה הרוחנית היא מאוד פירית, מאוד גסה, ולאט לאט הספרות מצליחה לחולל, להשפיע ולחולל שינויים, להרים את היסוד הרוחני. ילך האור ויפרוץ. התביעה האיתנה תטבע את שלה. מי תובע לפגוש הערות רוחניות מוסברות או מסופרות עלי ספר כתובות? מי תובע את זה? מי כבר נענק תחת המגף הגס של המציאות? ונמאס לו מכל הגסות ורוצה לפגוש את התוכן הרוחני שעומד מאחורי. אלו הן נשמות רבות צמאות, נשמות מרגישות, מכירות בחוכמת הפרצוף של המבטאים והסגנון את תומת הרעיון שבצופים רבים. כן, הם קוראים הרבה ספרים. כבר, מה מושקף מתוך הספרות הזאת? מתוך הספרות הזו מושקפת הזילות, התומעה, הנמיכות של נפש הסופר. הצמצום שהוא אחוז בה. אז הם רוצים לקרוא ספרות, כדי להיפגש עם רעיונות. אז הרעיונות שמובעים זה רעיונות שנפש טמאה, נפש מזולזלת, כמו שהסופר זלזל בעצמו. גרם הנפש שלו מזולזלת, נפש חומרנית וגסה. אז אף על פי שהספרות מתקפה במליצה מוסרית והלבשה שירית, אבל הלב שמושקף דרך המבטאים הללו, אפשר להכיר אותו בחוכמת הפרצוף, ולא לטעות בהברקה החיצונית. ואז פוגשים את הנפש המדוקת, את הנפש המיוסרת, את הנפש המבולבלת. עקוב הלב מכל ואנוש הוא, וחולה במחלה אנושה. אבל, אז, קודם כל, זה גורם לנשמות רבות לרצות ולתבוע. ספרות אמיתית, רוחנית, שהיא מרימה את היסוד הרוחני. רוח תומעה זה, ככל רוח התומעה בכלל, עבור יעבור, ייבטל מן העולם, וכליל יחלוף. והספרות תתקדש, כל סופר יחל לדעת את הרוממות ואת הקודש שבעבודתו, ולא יתבול עתו בלא טהרת נשמה וקדושת רעיון. כמו שצריך טביל לפני שכותבים את ההזכרות בספר תורה. ככה יצטרו ליצור טבילה כדי לתאר את הנשמה קדושת הרעיון. לא, כדי ללמוד ביחד לזה מה הרב מתכוון, נלמד שבוע הבא. אם תסכימו, תשמרו בבקשה את הדף שצילמנו פה, כדי שנוכל ללמוד שבוע הבא. Thank you.